אז אנחנו עכשיו, המהר"ל בא לדבר על, על היחס בין פורים לבין המועדים האחרים, כן, שבניגוד לשיטת הרשב"א שאמרנו שהאור של פורים הוא מלווה את עם ישראל בגלות, שיטתו של המהר"ל, שהאור של פורים הוא מלווה את עם ישראל גם מזמן הגאולה. אבל המיוחד שמה שאומר המהר"ל זה לא רק שפורים מלווה את עם ישראל מזמן הגאולה, אלא הוא מלווה את עם ישראל גם גם ממש בתקופה העתידית, כלומר ממש גם לא רק בשלבי הגאולה, אלא גם שתיגמר הגאולה עוד אנחנו נהיה שייכים לאור של פורים. וזה בניגוד למועדים האחרים. אז זה הוא מביא, וזה הדבר שאנחנו צריכים לברר, זה דבר באמת שהוא לא ברור, שהוא מביא את המדרש, וזה שאמר, כל המועדים יהיו בטלים, ואילו פורים לא יהיה בטל לעולם, ויש לו יסוד קיים לנצח, אז הוא רוצה להגיד שזה באמת ככה, שבימות המשיח, אף על גב שבפרק כמה דברכות, קודם כל הוא אומר, אף אגב בפרק כמה דברכות סבירה לו לרבנן שאף יציאת מצרים לא יהיה בטל. כן, זאת אומרת, יש לנו מחלוקת בין חכמים לבין זומה, האם מזכירים את יציאת מצרים לעתיד או לא מזכירים את יציאת מצרים לעתיד. שדעת בן זומה שלא מזכירים את יציאת מצרים לעתיד. ודעת חכמים שמזכירים, אומר המהר"ל, זה שכתוב כאן שכל המועדים יהיו בטלים, אין הכוונה שהברייתא הזאת הולכת לפי בן זומה, אלא הברייתא הזאת יכולה ללכת גם לפי רבנן, כי גם לפי רבנן, אחרי הכל, גם אם יזכירו את, בן, את, את יציאת מצרים, אבל הזכרת יציאת מצרים היא תוזכר בצורה תפלה, יש עיבוד מלכויות, כלומר הניסים או ההתבוננות על היציאה משעיבוד מלכויות, מכל הגלות הארוכה לקראת כן והופעת הקדוש ברוך הוא בימות המשיח, זה יהיה המבט העיקרי ועל זה בעיקר אנחנו נספר, ויציאת מצרים היא תהיה תפלה. אז גם גם לפי דעת רבנן הברייתא הזאת מדברת, והיא אומרת החידוש, החידוש של הברייתא זה שגם כשיבוא המשיח אז ידברו על ימות המשיח וידברו על היציאה משיבוד מלכויות, אבל ידברו בצורה מרכזית גם על פורים. פורים לא יתבטל, כלומר יציאת מצרים היא תהפך להיות יציאת מצרים, הדיבור על יציאת מצרים הוא יהיה דיבור שהוא תפל לדיבור של בימות המשיח, ולעומת זאת פורים הוא לא יתבטל. אז זה דבר, אז הוא אומר שגם לפי חכמים יש פה את החידוש הזה, לפי בן זומה ברור שאתה יכול לבוא ולהגיד שאולי פורים לא יהיה עיקר, שפורים יהיה תפל ובימות המשיח עיקר, אבל לפי דעת חכמים הוא רוצה להגיד שיציאת מצרים יהיה תפל ופורים יהיה עיקר, כמו הסיפור של שיבוד מלכויות. אז הוא אומר זה מה שכתוב כאן במדרש, זה הכוונה של המדרש. אז צריכים להבין את זה למה. כן, צריכים להבין את זה למה. כלומר, הדבר שבאופן בסיסי מאוד מאוד לא מובן, שלכאורה יציאת מצרים, זה כשאנחנו מגיעים, מתכוננים עכשיו ליל הסדר, יציאת מצרים זה הלידה של עם ישראל. אין יציאת מצרים, אין בכלל עם ישראל. עם ישראל כשהיה במצרים היה בלוע, לא היה מציאות לאומה, לא היה יכולת לצאת ממצרים וזה, והיה צריך, כן, זה בחינה כזאת של, זה, כן, אנחנו, ספר גבורות השם של המהר"ל, שהוא מדבר על יציאת מצרים, מאוד מאוד מרחיב את הרעיון הזה, שהעניין הזה של ההבדל המאוד מאוד גדול בין היציאה ממצרים לבין שאר היציאות. כן, ההצלה מבבל, ההצלה מיוון. אז הוא אומר, המהר"ל בהרבה הרבה מקומות בגבורות השם, יש הבדל מאוד בסיסי בין יציאת מצרים, שזה בחינת יש מאין, כביכול לא היה את עם ישראל, וביציאת מצרים זה תחילת האומה, זה לידת האומה, כן? וזה לידת האומה הזאת, היא לא הייתה יכולה גם להתרחש על ידי איזשהו כוח טבעי, זה חייב היה להיות רק על ידי הקדוש ברוך הוא, כן? ככה, אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו בנינו בנינו שעומדים עלינו פה במצרים, מדבר על הדבר הזה שיש משהו עצמי שיציאת מצרים היא חייבת להיות לא על ידי שליח, לא על ידי כוחות. זה כמו בריאת עולם חדשה. זה ספר גבורות השם מלא בכל מיני צורות, איך שהמהר"ל מסביר את הרעיון הזה, שיציאת מצרים זה ממש הלידה של עם ישראל. ופורים זה לכאורה, היה איזה אבא אמינה שאמן עומד להשמיד את עם ישראל, ומחשבת אמן התבטלה, כן, מחשבת אמן הרשע. בסופו של דבר התברר שכל מה שאמן רצה זה רק מחשבה, ובפועל אמן לא הצליח לזה. אז מה? איך אתה יכול לבוא ולהגיד את הדבר הזה, שאחרי, כשנגיע לימות המשיח, מה זה אומר שכשנגיע לימות המשיח? כשנגיע לימות המשיח כנראה ההופעה של מלכות השם שיהיה ביציאה משעבוד מלכויות, ההופעה של מלכות השם בימות המשיח היא תהיה כל כך גדולה, שזה כל כך יליב את הלבבות, כל כך יגרום לזה שאנחנו נראה כל כך את הגודל האלוקי, שהגודל האלוקי שהתגלה ביציאת מצרים, הוא לא יחשב מול הגודל האלוקי שהתגלה בשיבוד מלכויות. אז מה כל כך הגודל האלוקי שהתגלה בפורים, שאתה אומר שזה יהיה באותה, שזה לא יתבטל? למה זה יותר מיציאת מצרים? זה דבר שהוא קשה להבין. אז הוא קודם כל אומר, הוא אומר כאן שתי הסברות. הסברה הראשונה הוא אומר, כי כיוון שכתוב, הוא לא מסביר למה, אבל הוא אומר, כיוון שביציאת מצרים כתוב שזה לעתיד לבוא יתבטל, ופורים הרי זה לא חג שנחקק לזכר יציאת מצרים, המועדים, פסח, שבועות, סוכות, הוא אומר כל זה, זה עוד המשך היציאה ממצרים. כן? פסח, שבועות וסוכות, המועדים דאורייתא, כולם הם זכר יציאת מצרים. איך אנחנו יודעים שכולם זכר יציאת מצרים? אתה אומר בקידוש, זכר יציאת מצרים, זכר יציאת מצרים. כל המועדים הם זכר יציאת מצרים. אז כולם זה בעצם השלמת היציאה ממצרים. כיוון שלפיכך כל המועדים אשר הם זכר יציאת מצרים בלבד, הם תפילים לשיבות מלכויות, שייך לומר שיהיה ביטול המועדים כאשר אינם עיקר. אבל פורים אינו זכר ליציאת מצרים, דבר זה לא יהיה בטל. ככה הוא אומר, אבל אני לא מבין. כן, אני באמת לא מבין. אז מה אם זה לא זכר ליציאת מצרים? אבל למה זה באמת, למה יש משהו שהניסים של יציאת מצרים הם פחות מרכזיים מאשר האור של פורים? זה הסברה הראשונה שהמהר"ל אומר, שנייה. והסברה השנייה שאומר המהר"ל, ויש לפרש, כי פורים שבא בשביל שהמן היה עומד לחלותינו מן העולם, שלא יהיו נמצאים כלל, ואם היה חס וחלילה המן מחלי ישראל, לא יהיו ישראל לימות המשיח כלל, ולכך ימי הפורים לא יהיו נבטלים, מאחר שימי הפורים באים על זה שלא היה המן מחלי ישראל מן המציאות לגמרי, עד כי לא יהיו נמצאים כלל. והשם יתברך, נתן להם את המציאות, ולקח יקיימו מהמועד הזה אף לעתיד לימות המשיח, שאם לא היה פורים לא הגיעו לימות המשיח. אבל יציאת מצרים, אף אם לא יצאו ממצרים, אפשר שיהיה להם משיח, וזה המשיח הם יצאו ממצרים, יהיו נגלים. ולכך כל המועדים שהם זכר ליציאת מצרים יהיו בטלים, מה שאין כן בעניין פורים, שאם לא היה ביטול למחשבת המן חס וחלילה, היו ישראל קלים ולא הגיעו לגאולה של המשיח. כלומר, מה שמזכירים את פורים, כי ללא פורים, בוודאי אתה לא יכול להגיע למשיח, כאילו לא כל כך ברור לי. ומה הפירוש הזה שהמשיח היה יכול לעשות את יציאת מצרים, כאילו יציאת מצרים, גם אם לא היה נעשה יציאת מצרים, אחרי כן הייתה נעשית יציאת מצרים. אבל פורים, אם לא היה פורים, לא היינו מגיעים לימות המשיח. הדברים במהר"ל פה דורשים המון 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 הסברה והעמקה. מה אתה רוצה לומר, דניאל? כן.
שאולי
יפה מאוד, כן.
משהו
אחר, משהו סוג אחר, מעולה. אז באמת אני חושב שמבחינת המבנה של המהר"ל, אני חושב שזה בוודאי, זה בוודאי הכיוון. יש פה שתי הסברות במהר"ל. הסברה הראשונה היא אומרת כזה דבר, יש אור אלוקי שמתגלה ביציאת מצרים וביציאה משעבוד מלכויות, שזה אותו סוג אור, ויש אור אלוקי אחר שמתגלה בפורי. והאור האלוקי, זה מה שאומר המהר"ל, היציאה מצרים תהיה תפלה, למה? כי את אותו אור שהיה ביציאה מצרים יהיה אותו בכפולות, בכמה כמה כפולות ביציאה משעבוד מלכויות, ולכן זה יהיה אור שלו, אז האור של יציאת מצרים הוא יהיה תפל. אבל האור שהתגלה בפורים הוא אור מסוג אחר. כיוון שזה אור מסוג אחר, אז האור הזה תמיד צריך להישאר, או תמיד יישאר. זה ההסברה הראשונה של המהר"ל. וההסברה השנייה של המהר"ל, אני חושב שהיא אומרת בדיוק הפוך. ההסברה השנייה של המהר"ל אומרת, בעצם צריכים להבין שיש את האור האלוקי שהתגלה ביציאת מצרים, אבל הוא לא התשתית לאור של של שיהיה ביציאה של ימות המשיח. ימות המשיח זה יהיה אור מסוג אחר. האור של יציאת מצרים הוא לא קריטי לימות המשיח. גם כביכול, אם איך שאני מבין את זה ככה, שההופעה של האור האלוקי ביציאת מצרים היה מהלך אחד של הופעת האור האלוקי, עכשיו אנחנו מחדשים, ובפורים התחיל התשתית של אור חדש של הופעת האור האלוקי, שהוא התחיל בפורים ונגמר בימות המשיח. זאת אומרת שיש פה שתי מבטים. מבט אחד, יש פה את האור האלוקי שהוא מיציאת מצרים עד שעבוד מלכויות, שהוא אור מסוג אחד, ויש אור מסוג אחר שזה האור של פורים. ומהלך שני, יש פה שתי אורות. האור הראשון זה מיציאת מצרים עד פורים, והאור השני זה מפורים עד שעבוד מלכויות. זה בעצם שני ההתבוננויות של המהר"ל, איך הוא מסביר למה יציאת מצרים יהיה בטל ופורים לא יהיה בטל. זה קודם כל מבחינת המסגרת, אני מסכים. עכשיו, אומר דניאל, המהר"ל לא כל כך מכניס, לא כל כך מסביר לנו מה זה בדיוק האור הזה של פורים, או מה זה, כן, מה האופי, מה יש בכל אחד ואחד מהאורות האלה, וזה כבר המקום לנו לתת, לנסות להבין יותר לעומק, להבין יותר, להכניס לזה את המשמעויות. ופה באמת זה הדבר שצריך לחשוב עליו. כן, להסביר את שני ההסברים האלה. אז דבר ראשון, דבר אחד שהוא מאוד מאוד, אני חושב, בסיסי, שהוא נצרך בשביל שני ההסברות, שאני חושב שהוא גם כתוב כאן בדברי המהר"ל, זה לא נכון להגיד שהאור של פורים הוא בנוי בצורה כזאת שהיה את המן שרצה לחלות אותנו, ובא הקדוש ברוך הוא וביטל את הגזרה של המן. ממש זה לא בנוי ככה. זה בנוי בצורה אחרת. עוד מה, והדברים, מה שאני אומר עכשיו, זה על בסיס הדברים שאומר המהר"ל בספר תפארת ישראל פרק מ"ג, ששם המהר"ל אומר את הדברים בצורה יותר מפורשת. זה לא נכון. הגזרה של המן היא שרירה וקיימת. ובאמת, כשהמן גזר על עם ישראל, זה שהיה הגזרה והיא יצאה לפועל על ידי המן, זה אומר שבאמת החיים של עם ישראל, שהיו באותו דור, הם באמת על ידי המן נגזר עליהם כליה והם נחלו. אז איך נושאו ממי המן? לא נושאו מהמן בזה שהתבטלה הגזרה של המן, אלא בזה שהקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא הזרים, הקדוש ברוך הוא החיה חיים חדשים לאומה הישראלית שהם, שעל החיים האלה המן לא גבר. כלומר, המן גבר על, על, על מציאות החיים של האומה הישראלית שהייתה באותו דור. והתחדש חיות עליונה יותר של חיים, שעליה לא הייתה את הגזרה, והיא מקור החיים, מקור החיות ש, ש, שהתגלתה מפורים. כלומר, זה הנחת היסוד שלנו, שבפורים יש כאן מדרגת חיות חדשה, שמכוחה אנחנו חיים בעולם, כן? איזושהי חיות שהיא ממקום עליון יותר. אז זה באמת אומר המהר"ל, אומר את זה בין על פורים ובין על יום הכיפורים, כי הרי המדרש אומר שפורים, האור של פורים הוא לנצח, ויש אומרים שגם האור של יום הכיפורים הוא לנצח. אז אומר המהר"ל יש את החיים שניתנו בעולם הזה, ויש חיים שבאים מהעולם העליון. והחיות שהתגלתה בפורים זה חיים שבאים מעולם העליון. ואומר המהר"ל, זה דומה למעין האור של תחיית המתים. זאת אומרת, עם ישראל כעם, הרי זה דבר שקרה לאומה, עם ישראל כעם, הוא היה עם שחי את החיים שלו, והוא חי את החיים שלו, והוא, עם ישראל נולד ביציאת מצרים. הוא נולד למדרגת חיים שהביאה את עם ישראל לחיות בארץ ישראל, ובאמת התגלה מדרגת חיים שהיא צמחה מן הארץ, צמחה מן העולם הזה, צמחה מן המציאות של העולם הזה. כלומר, ברור שיציאת מצרים, העולם, כלומר, בספר גבורות השם, המהר"ל מלא מהדבר הזה, שהיכולת לעשות את יציאת מצרים דרש התערבות אלוקית, דרש ביד חזקה ובזרוע נטויה, אני ולא מלאך, אני ולא סף. כלומר, העולם, האנושות, הייתה ללא תורה, הייתה כל כך ערלה וכל כך נשלטת על ידי כוחות של רוע וכוחות של חומר, ואיך שהמהר"ל מסביר בצורה מאוד מאוד רחבה, כמה מצרים זה ביטוי לכוחות האלה של של החומר שהשתלטו על העולם, וכדי לשבור את העורלה הזאת של העולם, כדי לשבור את את החסימה בחיות שהייתה בעולם, היה חייב להיות פה רק את האור האלוקי שיכול להוציא ולא כן לעשות את היציאה הזאת של העולם אל האביב שלה, כן, להוציא את העולם מן החסימה הזאת של שהייתה כתוצאה מבית העבדים שהתפתח במצרים, שכולם היו עבדים. גם המצרים הם בית עבדים, כלומר מצרים היא לא בית עבדים רק לעבדים שבתוכה, היא גם בית עבדים למצרים, זה עולם של בית עבדים, כן? והקדוש ברוך הוא רק יכל להושיע את העולם. ואז נולדה אומה שהיה לה חירות, והיה לה בחירה חופשית. אבל האומה הזאת שנולדה, כן, של ישראל, היא בסופו של דבר בחרה בחיים שבאמת שלא הובילו לדבקות בהשם, והיא גלתה מארץ ישראל. זה אחד הרעיונות המאוד מאוד בסיסיים של ספר נצח ישראל, שהמהר"ל אומר שאין מציאות כזאת של אומה שגלתה מהארץ שלה, שגלתה מהמקום שלה, שהיא חזרה לחיות. אין דבר כזה. תופעת הגלות היא תופעה, כלומר, המצב הזה שיש גלות, ושעם מצליח לשרוד במצב כזה שאין לו שהוא לא נמצא ביחד, ושהוא לא נמצא, שהוא מפוזר, ושאין לו מקום, ושהוא לא יכול לבטא את הבחירות שלו, כאילו אין לו חירות, זה מצב כזה של, שעם לא יכול לשרוד ככה. ועצם הדבר הזה שיכול להיות חיים במציאות הזאת של הגלות, זה דבר, זה תופעה חריגה שהיא רק שייכת לאומה הישראלית. גם התופעה של, שמהגלות חוזרים להיגאל, גם היא, גם גאולת ישראל היא גם תהיה תופעה ייחודית. כן, אבל יש כביכול, יש את התופעה הייחודית של החיות שישנה בגלות, ויש את התופעה הייחודית של הגאולה העתידה שיהיה בימות המשיח. אז בפורים, פורים באמת זה אומר שעם ישראל כאילו מיצה את כוח החיות מכוח מה שיציאת מצרים נתנה בו חיים. כן, עם ישראל מיצה את החיות שיציאת מצרים נתנה בו חיים. יציאת מצרים נתנה לעם ישראל חיים, להיות חי בארץ ישראל בצורה בצורה הטבעית והבריאה שכל העמים חיים. העובדה לזה שזה רק היה כוח החיים של עם ישראל, כי הרי הדור כשעם ישראל היה במדבר, אז הדור שלא נכנס לארץ ישראל הוא דור שמת. למה הוא מת? כאילו, למה הדור שלא נכנס לארץ ישראל הוא מת? הרי עם ישראל יכול לחיות גם במדבר. אחרי כן אנחנו יוצאים לגלות, ושם אנחנו חיים ולא מתים בגלות. למה? כי יציאת מצרים לא נתנה כוח חיות לחיות בצורה של גלות. יציאת מצרים נתנה כוח חיות לחיות בצורה שאנחנו בארץ ישראל. ברגע שירדנו מארץ ישראל, אז צריך להתחדש חיות ממקום, ממקור אחר. ויש בזה בחינה כזאת של כאילו, אז המהר"ל אומר בספר תפארת ישראל, זה חיים שבאים מעין תחיית המתים. זה אור שיש בו מעין האור של תחיית המתים. עכשיו, המהר"ל שם באמת אומר את זה, בתפארת ישראל המהר"ל מרחיב, ונראה לי שהמהר"ל אומר שם, שיש, כלומר, אם נשאל את עצמנו, האם האור של תחיית המתים יהיה אור באופן מהותי שונה מהאור של החיים שלנו בעולם הזה, אז כל מי שלומד על האור של תחיית המתים יודע שהאור של תחיית המתים זה שיש את ההתגברות על זה שהגוף, כאילו, יש הבדל בין כשהגוף נולד פעם אחת לעולם ובסופו של דבר הוא מיצה את החיות שבו והוא מת, לבין אחרי כן ליצור תחיית המתים של הגוף הזה. ליצור תחיית המתים של הגוף הזה, זה דורש חיות שהיא לא במגבלות של העולם הזה. זה דורש חיות כביכול מאיזשהו עולם שהוא לא במגבלות של העולם הזה, שהוא מעולם עליון יותר, מעולם, כאילו, כשאנחנו מדברים על אור תחיית המתים, זה אומר שאנחנו, העולם, או אנחנו מיצינו את החיים שלנו לפי כללי החיים של העולם הזה. אז איך יש תחיית המתים? מה זה הרעיון הזה של תחיית המתים? שיש חיים שלא באים בגבולות של העולם הזה, אלא חיים שבאים מעולם עליון, כן, מעולם יותר עליון. אומר המהר"ל, זה בעצם סוג האור שמתגלה בפורים, זה סוג האור שמתגלה בפורים, זה סוג אור שהוא מעולם עליון. שנייה, נקריא לכם טיפה. לפיכך פורים, אשר הגיעו לחרב, וחזר להם החיות, אין ספק שהגיע להם דבר זה ממדרגה עליונה שממנה החיות שלא בטבע, כי כבר החיות הטבע, הטבעי, כבר נגזר על זה המיטה. ואי אפשר, כאילו אי אפשר, רק שפתח להם אשר מתברך שער העליון, אשר ממנו חזר להם החיים. כאילו, זה שניהם, ולכך ראוי ששני המועדים אלו בפרט לא יהיו בטלים לזמן התחייה, כי אלו המועדים הם גם כן ממין אותו העולם ודוגמתו, ואין ביטול דבר לעתיד כאשר יחזרו לחיות שלהם. כאילו יש הבדל בין יציאת מצרים, שעניינה היה להופיע אור של חיים בגבולות של העולם הזה, לבין סוג חיים שזה חיים שהם לא כביכול, הם כאילו הם לא יכולים להיות מהעולם הזה, כי מבחינת העולם הזה נגזר מיטה, כאילו זה המשמעות שהמן נגזר עליו מיטה, שבא המן וגוזר מיטה, ואז החיות היא באה ממקום עליון יותר, ממקום כאילו אחר, ממקום עליון יותר. אז זה אני חושב, הסברת הדברים של ה... זה מה שאתה אולי התכוונת, כן? שיש את הסוג חיים של יציאת מצרים, שזה נכון, שסוג החיים של יציאת מצרים, שזה חיים שמופיעים את החיות בעולם הזה, הם התחילו ביציאת מצרים, הם הולכים ומתפתחים עד ימות המשיח, ואז הם נהפכים להיות חיים שלמים בעולם הזה. החיים השלמים האלה בעולם הזה, ברגע שמגיעים לימות המשיח, כיוון שבימות המשיח המלכות של השם בעולם הזה היא תהיה כל כך שלמה, וכל כך יתברר האור האלוקי שנוכח בעולם הזה, שהגודל של האור הזה הוא יכיל בתוכו כביכול את האור של יציאת מצרים, אז לכן לא יהיה שייך להזכיר את האור של יציאת מצרים. והאור של פורים הוא אור כביכול לא בעולם הזה, זה אור שהוא בא ממקור חיות אחר, עליון יותר. אז זה מתאים מאוד להסברה הראשונה של המהר"ל כאן. כן, זה מתאים למבנה של ההסברה הראשונה, שיש אור, אור של החיים בגבולות של העולם הזה, ויש אור של חיים שהוא בא ללא הכללים של העולם הזה. עכשיו, קצת להסביר את הדברים יותר, קצת להסביר את הדברים יותר, כלומר, זה אם היינו לפני פורים, הייתי מרחיב על זה הרבה יותר, ומסביר לכם שבעצם אנחנו מבינים את הדבר הזה, שכל חיים שבאים לעולם, יש בהם את הצד הגלוי, ויש בהם את הצד הנסתר. כלומר, אנחנו מאמינים שכל המפגש שלנו עם החיים זה, יש לנו את החיים בצד הגלוי שלהם, ויש את החיים בצד הנסתר שלהם. ואחד מן הדברים הכי משמעותיים בעולם הרוחני שלנו, זה להבין שעיקר החיות היא לא נמצאת בצד הגלוי, אלא עיקר החיים נמצאים בצד הנסתר. כלומר, שהצד הנסתר של החיים, הוא, יש בו פי מאה יותר, יש בו אור אינסוף הרבה יותר מאשר בצד הגלוי של החיים. תמיד הצד הגלוי הוא צד מוגבל של החיים. ודווקא החלק של החיים, שהוא לא יכול להתגלות, ושהוא נסתר מאיתנו, הוא מלא חיות הרבה יותר מאשר החלק של החיים שהוא יכול להתגלות. והעניין, זה מה שהמהר"ל בספר אור חדש מזכיר את הרעיון הזה באין ספור מקומות, על העניין הזה של מגילת אסתר. מה זה מגילת אסתר? מגילת אסתר זה אומר שאסתר באה ללמד אותנו שיש חיים במקום נסתר. שיש חיים, כן, שהצניעות של אסתר, כוח הצניעות של אסתר הוא מלמד אותנו שיש חיות שהיא באה ממקום נסתר. אז אחד הביטויים הכי חזקים זה באמת החיים של אסתר בעצמה. אסתר, בצד הגלוי שבה אין לה חיים, היא חיה עם אחשוורוש, מלך שהוא כל כולו מלא טומאה, מלא שכחת השם, מלא בהמיות, מלא מציאות שהיא אין בה שום שכינה. כן? אז זה הצד הגלוי של אסתר. אבל הצד, אבל עם כל זה, היא כותבת מגילת אסתר, עם כל זה היא שייכת לרוח הקודש. עם כל זה היא שייכת לזה משהו נסתר, שהוא לא במציאות של העולם הזה. כלומר, הפער הזה בין המציאות של החיים של האדם בעולם הזה, לבין זה שעם כל זה שיש חיים בעולם הזה, אבל יש חיים שהם מעבר לעולם הזה, שיש מקור של חיות שהוא מעבר לגבולות של העולם הזה, מי מבטא את זה בצורה הכי הכי עוצמתית בחיים שלו? זה אסתר. שאסתר, הצד הגלוי שלה, היא גויה כביכול, היא שבויה אצל המלך, אין לה חיים יהודיים, היא נהפכת להיות מלכה פרסית, כאילו זה הצד הגלוי, והצד הנסתר זה שהיא כותבת מגילת אסתר, שהיא כאילו... שהיא שייכת לקיומם של ישראל, היא שייכת למחשבתם של ישראל, היא שייכת לישועתם של ישראל, ושממנה נולד דרייבש, שכנראה הניצוצות שיש באסתר גורמים לדבר הזה, ששוב ישראל יכולים לחזור ולבנות את בית המקדש, כן, שדרייבש שוב מרשה את בניית בית המקדש. אז זה, וזה זה בעצם אופי החיים שהיה צריך להיבנות בגלות. בשביל מה יש את הגלות? כן? מה הגלות בנתה באומה הישראלית? הגלות בנתה סוג אומה שהחיות שלה היא לא חיות שהיא יונקת מהגלוי של העולם הזה, כי חיי הגלות אין בהם נוכחות אלוקית בעולם הזה, ושכל סוד הקיום של עם ישראל בגלות הוא שהם מאמינים שיש חיים בעולם, כאילו שיש את החיים שהם לא גלויים בעולם הזה, את החיים שהם באים מאיזשהו מקור, מאיזשהו מקום נסתר, ממקום עצמי יותר, ממקום פנימי יותר, ממקום עליון יותר. ושזה האור של פורים. אז לכן, אז מצד אחד, המרכזיות של יציאת מצרים, זה שיציאת מצרים באה לגאול את העולם הזה. המרכזיות של פורים שהוא לא יתבטל לנצח, זה שזה בא להגיד שעם כל זה שהאור האלוקי מתגלה בעולם הזה, אבל הוא לא מוגבל בגבולות של העולם הזה, ויש מקור חיות שהיא עצמית יותר, שהיא מעבר לכללי החיים של העולם הזה. זה בינתיים מה שאנחנו הסברנו, את היחס בין החיים שמתגלים כתוצאה מיציאת מצרים, ובין החיים שמתגלים כתוצאה מפורים. אנחנו שבוע הבא לא נראה לי שנמשיך באור חדש, אבל נראה, אני עוד אחליט. טוב.